עוסקים בסוגיה הנאה של פלגליזקה קלאס הממונה. אני רוצה לחזור רק שוב כדי...
יש פעם זכיתי ללמוד קצת עם יהודי יקר שמו הרב צוריאל וילר, שבטח שמעתם עליו קצת. אז הרב צוריאל טבע את המונח, לפחות זה, שהוא היה פותח בחפץ הלב. כתוב שאין אדם לומד, אלא במקום שליבו חפץ, אז לכן צריך שיהיה חפץ הלב. אתם שלומדים. אז אני רוצה טיפה לפתוח באמת בשאלת חפץ הלב. בואו נסתם, מה נשמע נקי? מה לבכם חפץ בשעה 1:12 ביום שלישי? מתייחס איכשהו לסוגיית פלגליזקה. מן החיים. מה?
חייב.
אנחנו כבר נמצא את הדרך לקשר. לא, אבל באמת, איפה, כאילו, מה תפס אתכם? מה מדבר אליכם? מה אתם מחפשים בסוגיה? מה אתם מצפים ממנה? חפצים ממנה? זו שאלה שלכאורה צריך לשאול אותה, הייתם צריכים לשאול את עצמכם אתמול ב-9 בבוקר, לא היום ב-12 בצהריים, אבל בהנחה ש... שבכל זאת.
בכלל דין מאוד מיוחד שנגד עיני היום תכלס.
אתה חוזר לעמדותיך שמרניות
אתמול. לא, אתמול אמרתי שילמת תשלם בלי שום פלגליזקה.
אוקיי.
אבל זה דין מאוד אנושי, זה מאוד, לא יודע אם אפשר להגיד מתחשב, כי מצד אחד יש שני צדדים עליי, פעם זה יכול להיות הצד הזה, פעם זה יכול להיות הצד הזה שזה הורס לו, מציל את החיים. זה מאוד מעניין המקור של הדין, ואיך הוא... זה דין מאוד מושך, פעם זה מזכיר.
אוקיי. מאוד... ואת הזנזנים אני רוצה... האנושיות, הריכוך כאילו שיש בדין הזה.
אני קראתי עכשיו לאחרונה שני ספרים, לא קשורים, אבל יש שם מקרים כאלה של בהמה שהיא מצילה את המשפחה, והיא עכשיו, וזה עניין של חיים ומוות, אם עכשיו יש את הבהמה הזאת או שאין את הבהמה הזאת. זה מאוד נוגע בי עכשיו.
עוד עכשיו
סתם שאלה שכבר עוברים לסוגיה, מדברים על כנס הממון ועוברים בשפה התשלומית משהו, אז שאלה היא מה משתמר מהאנושיות הזאת, זאת אומרת, כל הדיבור יחד, זאת אומרת, עד שתחצו את השור החי וגם את המתק עצמו, עד שהוא הופך לחצי נזק, איזה אנושיות נשארת אז, שזה הופך להיות נס, ממון, מה נשאר, איך זה מתכתב, איפה הם נוגעים אחד בשני.
זאת אומרת, השאלה מה, אתה הולך עוד צעד, אתה אומר, גם אם יש פה משהו מאוד אנושי, אתה מחפש את ה... אתה אומר, אתה כבר מקדם אותנו, אתה אומר, השפה של כנסה וממונה היא כבר שפה משפטית כזאת, נכון? היא כבר מאבדת בחוויה שלך משהו מהאנושיות הזאת של... שיואל דיבר עליה, והשאלה מה נשאר? בסדר? אוקיי, עוד דברים? אני אוסיף רק, בסדר, שהמושג... זה קרוב לדברים שלי, אבל זה מביא טיפה אחרת. לי מאוד קוסם המושג תמות. כאילו שנשים לב בכלל, זאת הבחנה, נכון? התם לא מופיע בפסוקים. נכון? מה שמופיע זה רק... גם מועד לא, והועד בבעליו. נכון? שור נגח, והועד בבעליו. המושג מועד צומח באמת, הוא סוג של המשגה שצומחת מתוך והועד בבעליו, הסגרנו את זה, נכון, הוא הפך להיות שור מועד, אבל פתאום כשנהיה שור מועד גם צמח לידו שור התם. עכשיו מה זה תם? כאילו, מה זה ישר מתחבר לי לרבנו תם, לחכם ותם, נכון? לארבעה בנים דיברה תורה, יש אחד רשע, יש את התם, את התמונות של התם הזה באגדה, נכון? תמיד יש לו את ה... זאת אומרת, מי זה השור התם? השור התם יש לו מין חיוך קצת, יש קצת של אבא על הפנים, נכון? והוא, כאילו, יש שור חכם ושור תם? זה שור... אבל...
יש שור חכם שאתה בקטן, זה יכול להיות שיש שם שור חכם.
מה באמת הפשר של המושג הזה, תמות? תחשבו שבכל דבר בחיים היה לנו שלושה ניסיונות. כמו שאותם, יש לך שלושה ניסיונות ואז אתה נהיה מועד. כל דבר בחיים זה היה ככה, יש שלושה ניסיונות. ואדם, לא יודע, נולד לו ילד, לא הולך, טוב, עוד אחד. כאילו, ניסיון שני, לא הראשון כאילו נעלם.
מה? מה זה בקה?
עכשיו, במובנים מסוימים, פתאום אומרים לי הרבה מחשבה באמת, פגעת במישהו. האם זה שאתה תם, זה יעבוד לך, הטיעון הזה? בן אדם לא עלינו דרס מישהו בתאונת דרכים, טוב, לא נמחק, יש עוד מסיים שני.
כן, נשאר שתיק פלילי. מה? היה מוכר למשטר, אבל היה מוכר למשטר.
מה?
בטח שבדיני תעבורה זה ממש ככה. מישהו כבר איזה, תכתבו לא עוד.
כן, אבל זה נכון אם עברת בור אדום, האם דרסת מישהו? וגם אם המדינה לא
תפסה,
האם גם אתה יכול להגיד את זה לעצמך?
יש מה שנקרא עדות אופי, זה כאילו זה מה שתופס
כאילו
בכל משפט.
האם אתה יכול להגיד גם לעצמך, טוב, יש לי שלושה ניסיונות. אנחנו יכולים לפרגן לעצמנו גם את האופציה הזאת.
אנחנו מפרגנים יותר.
מה?
מפרגנים יותר.
ולהפך, האם אחרי שלוש פעמים היינו אומרים וואלה זהו, שלושה דייטים טובים, יאללה, חתונה.
כל הזמן מערבבים בין אדם המזיק לשור המזיק. כל פעם. תמיד.
זה חוזר לבדיוק כמו שרציתי ללכת לצד הבא, א', שכבר המשנה הלבבה, נזכרנו בין שור המזיק לאדם המזיק, וב', שאני מזכיר שהמושגים של תמות ומועדות הופכים להיות במשנה כבר בפרק ראשון, נכון? בסוף פרק ראשון הם הפכו להיות המושגים המכוננים של מערכת הנזיקין בכלל. חמישה תמים וחמישה מועדים, האדם הוא פשוט מקרה מועד.
זה אדם התמות.
אבל זה נכון שלאדם אין תמות בפרקטיקה, אבל השפה של התמות והמועדות נוכחת גם לגביו. זאת אומרת, האם, שוב, מה יש בשפה הזאת שאני יכול לאמץ? עכשיו, נכון שאדם מועד לעולם, אצל אדם נפגוש שפה אחרת, והיא? מזיד ושוגג. עכשיו, זה גם שאלה, האם יש יחס בין השפות האלה, בין תמות ומועדות? האם מזיד ושוגג זה לא שיקוף אנושי של תמות מול מועדות? האם כשבן אדם יעשה את אותה פעולה ושוגג שלוש פעמים, זה נחשב שוגג עדיין? או שאולי נגיד לו כבר היית צריך לשים לב? יש בזה דיונים בהלכות שבת.
יש משהו בעצם,
הדיבור
על שור, כל דבר מופנה בסוף לאדם. כאילו, כל פעם שאתה מדבר על שור המזיק, אתה אומר, רגע, אז מה האדם עשה? כאילו, אתה אף פעם מסתכל על השור לבד. תמיד זה נבחן אל מול האדם והציפיות שלך ממנו, כאילו, אתה לא יכול באמת... זה באמת לסיבה גם שהמועדות גם נעה בין האדם לשור, זה כאילו הם משיקים. אפשר באמת לשים את האדם המזיק בצד. אדם שלא שמע, שהוא פשע לגמרי, אז הוא אדם המזיק, באיזשהו מובן?
זה... טוב. עד כאן... מקווה שלפחות קצת חפץ לב אפשר לייצר לעצמנו מפה. עכשיו בואו נפתח. זהו, אני, כיוון ששוב שנתפסתי להרצוגים, אז אני מחשבותיי עוד טיפה מרובבות, לא היה לי איתה. אני אסדר אותם, אבל אני אנסה בכל זאת, איך אני אתכם, לסדר פה איזה ציר חשיבה ביחס לסוגיה שלנו. אנחנו מצאנו אתמול, ובזה פתחנו, שבעצם יש לנו בשלב ברובד התנאים, יש לנו בעצם המחלוקת הבסיסית שרצינו להציע, שהיא מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, נכון? ואם בשאלה האם יוחלט השור, נכון? או הוחלט השור, נכון? או יושם השור בבית דין. ואנחנו אתמול רצינו להציע, ואת זה כבר אתם ראיתם מן הסתם, זה מופיע אצלנו בגמרא בדף למד ג' המחלוקת הזאת, והיא תורגמה בבבלי בתרגום שנראה לי די אמין. זאת אומרת, אני די הולך איתו, האם הם שוב צפיינינו, נכון? או?
מה לאכול?
ברחוב. זאת אומרת, התודעה הבסיסית, וכאן אני רוצה לחזור אליה, שהיא נראית לי גם שם הפסוקים, וזה נראה לי אמרו את רבי עקיבא, שהפסוקים באמת יוצרים איזו תמונה מאוד ייחודית של תשלום עבור נזק. אגב,
יש להזכיר שזאת אחת ההקבלות המרכזיות שיש לנו בין חוקי המקרא לבין חוקי השנונה. מי שזוכר, דיברנו בזה בהתחלה, בראשית הלימוד שלנו בחורף, על היחס בין פרשת משפטים לבין מערכות הנזיקים במשפט, בעמי המזרח, והנושא הזה של חצי נזק הוא באמת אחת המקבילות המרכזיות שמציינות, שהן מקבילות ייחודיות. זאת אומרת, יש כאן כאילו דין שהוא דין, הוא לא מובן מאליו, אתה אולי היית מניח שדין כזה יתפתח באופן אקראי, אלא יש כאן דין שבאמת יש בו איזשהו סוג של הקבלה בין שתי המערכות האלה. אבל, אז אני אומר, באופן פשוט, נראה שרבי עקיבא קרוב יותר לפשט המקראות, ולא נחזור על כל מה שדיברנו אתמול, נציין ששוב יש כאן איזה ממימן של באמת שותפות בסיטואציה, שלזה נוסף גם האלמנט של גבייה מגופו. נכון? וגם הוא, אני חושב, מובן בעיקר, הוא לא הכרחי, אבל הוא מאוד מובן על רקע הפרשנות של איזשהו סוג של סיטואציה משותפת שיוצרת באמת שותפות בין המזיק והניזק. המזיק והניזק לוקחים את שני השברים וחוצים אותם ביניהם. אין כאן שום מימן של אחריות, של אשמה, של תביעה, אלא יש כאן באמת איזה טרגדיה שאלה התוצאות שלו. זאת אומרת, כאילו שני השברים שהתנגשו אחד בשני יצרו איזה מין מפץ גדול כזה שמחלק, מארגן את המציאות מחדש. שני אנשים נכנסים אחד בשני, הם כאילו יש כאן ארגון מחודש של המציאות והם חוזרים בחצאים. כל אחד מקבל בחזרה חצי ממה שהיה לו לפני כן, ואלינו אפילו את האפשרות קצת מרחיקת לכת, אבל אולי אפשרי שאולי אפילו ניזק יכול להרוויח, המזיק עלול להרוויח מזה במצבים מסוימים, למרות שאמרנו שיש כאן גם את הממד המוסרי שאומר שזה לא יכול להיות, ושיהיה לנו קשה עדיין לקבל את התודעה הזו כפשטה. עוד מקורות מתנאים, היה לנו את מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון, רבי יהודה סליחה, רבי שמעון ורבי מאיר בדף למדבר, בסדר? שדענו בשאלה של איך משלמים, וכאן שוב מי שיסב את הקישור עבורנו בהקשר הזה זה הסוגיה עצמה, כל בדף למדבר, שאמרה שרבי שמעון, רבי מאיר שאמר אחרון אחרון נזכר סובר סובר שבעלי חוב. כן. נכון? ורבי שמעון שאמר, איך נראה? בקוד נכתוב את רבי שמעון?
זה גם מסכנת הסוגיה שם שזה המחוקת שלהם בעלי?
כן, הסוגיה שם מסיקה של רבי שמעון ורבי מאיר, היא תולה בפירוש, יש מחוקת רבי שמעון ורבי מאיר, ומחוקת רבי שמעון ורבי עקיבא.
היא מתחילה מתנית עם דלות.
מה? יש לנו מבנה מאוד מאוד מוזר שאני לא יודע לתת עליו דין בחשבון, שבו היא יוצרת רישה וסייפה במחלוקת, נכון? מי ששם לב שהסוגיה בדף למדבר, הסוגיה מביאה את רבי שמעון ואז אומרת מתניתין כרבי עקיבא, אני לא זוכר בדיוק את הסדר, אז היא אומרת היא בסייפה מביאה את רבי מאיר ואומרת מתניתין כרבי שמעון, אלא רישה כרבי עקיבא, סייפה כרבי שמעון. מה? מה, איזה מין צורת עוקים את המוזרה הזאת למחלוקת, נכון? הדפוס הרגיל זה אני תנאי כי אני תנאי, נכון? זה הדפוס שאנחנו מכירים שבו מקבילים בין מחלוקות, לא טוב, אני תנאי כי אני תנאי, אבל כמו שיש מחלוקת פה, יש מחלוקת פה. אבל משום מה, הגמרא בוחרת בדף למדבר, אין לי לזה עדיין הסבר מספיק טוב, להעמיד את זה באופן אחר ולהגיד רישא וסייפא, למרות שברור שיש פה שתי מחלוקות, זאת אומרת, אבל משום מה רבי שמעון ורבי מאיר נקראים רישא וסייפא ולא ולא מועמדים באופן מובהק כמחלוקת, למרות ששוב, בסוף זה כן מה שהסוגיה עושה. אבל כאן אנחנו עדיין צריכים לתת דין וחשבון, גם דיברנו על זה בקצרה אתמול, הסוגיה לא נשארת בזה, אלא מציעה סוג של פרשנות, בעיקר אני אומר לרבי מאיר. מה שמטריד את הסוגיה זה מה? למה אחרון נזכר? לכאורה מה היה צריך לקרות? הראשון נזכר, נכון? לכאורה הם צריכים ללכת אחרי הראשון ולא אחרי האחרון. תשובת הסוגיה, ראיתם?
למרות שבעלי חוב, למה הראשון?
אם יש לך שורה של בעלי חוב, למי אתה משלם? נכון, לראשון. לכאורה ההיגיון היה אומר שצריך לשלם לראשון קודם. עונה הסוגיה, אחר ממה יסכינה, שתפסו, נכון? תפסו נזעק, מתחייב עליו כשומר שכר. לאמור, המצב כאן זה שהנזק האחרון תפס את השור, הנזק הראשון נזעק ותפס את השור, ואז מה?
מתחייב,
עכשיו הוא כבר חייב, נכון? אם הוא חייב, אז מה? עכשיו השור אצלו, השור לא שייך לו, לא שותפי,
שומר שכר על השור, ועכשיו הוא חייב בנזקים של השור הזה מדין.
שומר.
שומר, ולכן הוא יהיה חייב לבא אחריו. בסדר, ולכן תמיד האחרון האחרון נזכר. אבל מה, כאן אנחנו מסתבכים טיפה, בסדר? בואו, פתח סוגריים, מי שלא ילך איתנו עכשיו, לא ילך איתנו, בסדר? פתח סוגריים. האחרון נזכר, הנזק הראשון. בואו נניח שהנזק הראשון, נזק, היה שור שווה 200, בעצם כרגע הוא צריך לקבל 100. אוקיי? הוא הלך ותפס את השור המזיק. והשור המזיק שווה 200, גם. מתוך השור הזה, הוא מוגדר שומר על כמה? על כל ה-200 הוא רק על 100. מה אתם אומרים? בואו נסביר שוב. שור ושור, שור שווה 200, נגח שור שווה 200, אין הנבלה שווה כלום. עכשיו הוא חייב, המזיק חייב לנזק 100. בא הנזק ותפס את השור בחובות. עכשיו בואו נשים לב. השור לא שייך לו, הם לא שותפים. הוא נחשב שומר, על מה הוא שומר? אומר התוספות, מי שאיר התוספות בדף למדבר המוקבל שם, התוספות מניח שהוא יתחייב רק על ה-100, הוא לא חייב על כל השור.
זה המשנה.
מה?
זה המשנה.
עכשיו מה קורה? זה לכאורה המשנה. אומר התוספות, יכול להיווצר מצב מוזר, אם תעשו רגע את החשבון בראש, שהרביעי ישלם לחמישי, נניח אם יש לנו הרבה מזיקים, אבל השלישי, אבל הרביעי עצמו לא יקבל כלום, והשלישי כן יקבל. או ראשון, שני, שלישי. הראשון יקבל, השני לא יקבל, והשלישי כן. איך זה יכול להיות? אם הראשון נזק נזק גדול, הוא יקבל, אחר כך הוא הזיק את הרביעי, את השני, סליחה, נזק קטן, אז חלק מהנזק עוד נשאר כביכול, חלק מהשור נשאר אצל הראשון, והשני הזיק את השלישי באותו ערך שהוא עצמו נזק. זאת אומרת, אם יש לנו נזק של 200, 100 ו-100, אז השלישי, אז בואו נעשה את החשבון, שוב, לזה מגיעים 200. הוא התחייב מתוך ה-200 שלו, 100 לשני, נכון? אז 100 יישארו אצלו, ו-100 הוא ישלם לשני. השני חייב לשלישי כמה? 50. למה 50? הוא שומר שכר על 100, נכון? שוב, אבל הוא כבר שוב, הוא תפס את השור, השור עליו והזיק, אז הוא שומר שכר על 100, זה מה שמגיע לו. אז הוא ישלם את כל ה-100 האלה לפה, נכון? והתוצר בסוף יהיה שהוא יקבל 100, והוא יקבל 100, והוא לא יקבל כלום.
אני משומר שכר עם חילוק בינתיים במועד.
נניח שוב, במצב שהוא התחייב, יש, זה הכל תמיד, כמה נזק היה?
שידן לו 50.
200 ו-200.
אה.
בסדר? זה היה, זה חובת התשלום. אז עכשיו, עד כאן, בסדר, עד כאן שיטת התוספות, זה מעורר סערה גדולה בעולם, כי האחרונים מתפלפלים בתוספות הזה עד בלי די. יש לנו כמובן קצות, בסדר, יש לנו לפני זה שח, סימן תף א', מי שרוצה בהמשך לראות, אני מאוד ממליץ לפתוח שם סימן תף א', לראות שם שח וקצות, ויש לנו על זה, קיצור, בשורה ארוכה של האחרונים שלנו,
מתפלפלו
בתוספות הזה. שמה שמפריע להם זה ההנחה המופלאה של תוספות, שמי שתופס שור, שימו לב, אנחנו בשיטה שבעלי חוב נהילו, מי שתופס שור ונידון עליו כדין שומר שכר, נידון עליו כדין שומר שכר רק על מה שמגיע לו. מה עם כל שאר השור? למה שהוא לא יהיה שומר שכר על כל השור? הבנתם מה מפריע להם? עכשיו, כל זה אני מאוד מבין, בסדר? כי אני חושב שהשומר שכר הזה, ואנחנו עוד נחזור לזה בהמשך, הוא סוג של פיקציה. ואנחנו נדבר, נחזור לזה בהמשך, אני חושב שאתם כבר יכולים להריח אולי למה זאת פיקציה, השומר השכר הזה. בעצם זה קשור, הרי למה בעצם אחרון אחרון נזכר לפי רבי מאיר? מה הייתם אומרים? בואו נחזור רגע לפני הגמרא. למה אחרון אחרון נזכר? למה לשלם לאחרון?
שותפים.
אבל שותפים אמרנו, אם זה שותפים, אז ההיגיון צריך להיות ההיגיון של רבי שמעון.
נשאר
לנו
חלק
מהעניין
של
שותפים. נשאר משהו, מה?
אחרון נזכר.
למה אחרון? אז כאן אני רוצה להקריא לכם שורה מתוך ה... טוב, אתם יודעים, בואו נשאיר את זה כאן, נשאיר את החידה של אחרון נזכר ונחזור אליה בהמשך. בסדר? אבל תזכרו שיש לנו כאן איזה מוקש שאנחנו עוד נדרוך עליו בהמשך. בסדר?
אז זו מחלוקת התנאים הראשונה שהצגנו, מחלוקת התנאים השנייה היא מחלוקת רבי יהודה ורבי מאיר. בסדר? לגבי שמירה, נכון שהיא המחלוקת שבבא והיא מופיעה בדף מ"ה, היא המחלוקת לגבי שמירה, שרבי יהודה קובע ש... רבי מאיר אומר, נכון, מה הסיטואציה? שור, תם, קשרו בפניו כראוי, והשאלה כרגע אם הוא יצא פיזית, אליבא דרבי יהודה חייב, אליבא דרבי מאיר פטור.
הפוך.
הפוך?
כן.
לא הפוך. בשור תם?
כן.
לא, רבי מאיר גם חייב. השאלה היא על המועד.
המועד, נכון.
סליחה, נכון. לפי רבי יהודה, תם חייב, מועד פטור. אתה יודע, לפי רבי מאיר, שניהם חייב. עכשיו, מה שכמובן דורש הסבר, זו עמדתו של רבי יהודה. שים לב, למה לחייב בתם יותר מבמועד?
רבי מאיר אומר שלעזור לשמוע.
בסדר, רבי מאיר אומר שמירה לא תעזור בכלל. זה אני יכול, יודע שהוא להתמודד. אבל ההיגיון של רבי יהודה הוא ממש מופרך. נכון? מה ההיגיון של רבי יהודה? מה ההיגיון לשלם בתם יותר מבמועד? אז כאן כבר הזכרנו שההיגיון הפשוט הוא, אופן פשוט, הוא שותפים. מה שמתחבר לנו לשיטת רבי שמעון בדף ל"ו. אמרה שהגמרא לא כל כך אהבה את זה, והגמרא...
למה? למה זה מסליח?
כי אם אני משלם לך בשור תם, לא בגלל שאני אשם, אלא בגלל שאנחנו נוצרה שותפות בינינו. מה זה משנה איך שמרתי? הרי אף אחד לא אמר שאתה אשם. זה ששמרת זה יחידות. אף אחד גם לא טען שאתה לא בסדר. אתה בסדר, הרי זה שור תם. נכון? אף אחד לא חשבנו עליו שאתה לא בסדר. זה שאתה משלם זה לא כי אתה לא בסדר. אתה משלם כי קרתה טרגדיה.
ולמה אין שותפות במועד?
למה אין היבט של שותפות גם במועד?
מה יש?
א', רבי אליעזר בן יעקב יאמר, לא פתה רבי יהודה אלא צד...
רבה דבר רבה.
יאמר, לא פתה רבי יהודה אלא...
צד תמות
של צד... אלא צד מועדות שלו, אבל צד תמות במקום עומד. זאת אומרת, רבה דבר רבה הולך באמת עם ההיגיון שלך ואומר באמת, אנחנו... זה לא יכול להיות. אבל אני יכול להבין, כן...
הולך עם
ההיגיון
של שותפות. הולך עם שני דברים.
לא, אבל אני יכול להבין שגם אם בן אדם לא, אתה לא תופס אותו כאחראי, יישאר ממד שבו הוא שותף בטרגדיה.
כן, אבל... נכון, זה דבר על הדבר הבא.
אבל זה לא הכרחי. זאת אומרת, באמת, באופן פשוט, הייתי יכול להבין שתם ומועד פועלים בתוך שתי מערכות משפטיות שונות. מועד, כיוון שאתה באמת, המערכת המשפטית, כאילו, הסטריפ המשפטי שהוא נכנס אליו לדיון, הוא סטריפ באחריות. ובאחריות אתה לא יכול להטיל עליו שום דבר, הבן אדם הזה שמר כמו שצריך, הוא עשה מה שביקשת ממנו. המסלול, כאילו, המשפטי של התאומות, במובן הזה, בפני המועד הוא חסום, כי במובן שהשפה המשפטית שאנחנו מדברים בה, היא שפת האחריות. אתה יודע, עד כאן מה שהצגנו בתנאים. אלא מה? כשמתפתח לנו על גבי כל הסיפור הזה, דיון נוסף. והוא הדיון שמתפתח בגמרות סביב, שאנחנו מכירים אותו בשני, אנחנו מכירים כבר, פוגשים אותו בעצם בסוגיה שלנו, בסדר? בתיאור המוגמר שלו, של פלגניזקה, קנסה או ממון. תזכירו לי את השיטות רק, אני כל הזמן מתבלבל בזה, קנסה זה...
זה
רבונה ברד יהושע, נכון? וזה רב. בסדר? עכשיו, הסוגיה טורחת להסביר לנו את המושגים קנסה וממונה, נכון? היא מסבירה לנו למה קנסה ולמה ממונה. קנסה כי סתם שברים.
בחזקת שימור.
בחזקת שימור, נכון? ורחמנה ודקנסה. כי היחיד הליטל. וממונה, סתם שברים. למה בחזקת שימור? ורחמנה, חסלה. נכון? זה ה... מה אתם אומרים על הניסוח הזה?
בעייתי.
בעייתי. למה הוא בעייתי?
כי הוא יוצר פער, כאילו לא... הוא כאילו מצד אחד כל הזמן בונה רק, נגיד, בקנס, זה קל להציג את זה. קנס שמדבר כל כולו באחריות, כאילו מה זאת אומרת, אם הם לא בחזקת שימור, אם הם בחזקת שימור קיימי, אז למה שאני אמתור אותו, לטובת מה? כאילו, הוא בחזקת שימור. כאילו, כשאתה מכניס את הקנס לאותם מושגים של אחריות, ולא מביא אותו מעולם אחר, אז אתה יוצר איזה פער בלתי אפשרי.
מה, מה, אני רוצה
לגלל את זה. נכון, אותו סיפור, רגע, אם זה, אז למה אתה חס? אם אתה חס, אז זה לא ככה.
יש פה איזה פער, שאותו אתה מסרטט יפה, נכון, בין החלק הזה של המרואה, לבין החלק השני שלו, נכון? אתה מסרטט אותו באופן, גם מבחינת התוכן, נכון? מה? זה, לי זה מאוד בלט בה, ורחמנה הזה. כאילו, מה רחמנה קשור עכשיו? מה הסיפור? המקום של הרחמים שפתאום...
במיוחד שרחמנה זה קנסה, זה
רחמנה. כן, רחמנה זה קנסה. לא, מה שסתם מחזק את התחושה, שיש פה באמת שתי נקודות מבט, שהן כאילו, החיבור שהסוגיה יוצאת מהן, הוא חיבור בעייתי. מה עוד עכשיו רגע בואו נעשה גם טיפה עבודה טכנית, הביטוי סתם דברים בחזקת שימור, אנחנו פוגשים אותו גם בסוגיה הזאת. גם כשהסוגיה נצרכת להסביר את שיטות רבי מאיר ורבי יהודה, נזקקת לאותו ביטוי, סתם שומעים בחזקת שימור או לא בחזקת שימור. איך זה עובד? בנוסח שלפנינו, רבי יהודה אמר, נכון אני מקריא לנו מתוך הסוגיה בדף ממק, נפתח שם.
רבי מאיר אומר שלא בחזקת שימור?
זה מבלבל כי בכלל יש לנו כמה מחלוקות ראשונים בעניין הזה, נכון? באיך גוזרים, איך גורסים את זה בדיוק. אבל כאן לענייננו, רבי מאיר, רבי יהודה סבר, סתם שברים בחזקת שימור. נכון? ואז רבי מאיר סבר סתם שברים לא בחזקת שימור, אבל כאן הסוגיה גם כאן מפתחת את זה ומוסיפה לזה מה?
שתורה...
ממילא השאלה שהתורה אמרה שמשלמים בטעם, מה התכוונה התורה? אז לפי רבי יהודה התורה כתבה שמה? סתם שברים בחזקת שימור, נכון? ראיתם את הגמרא שם?
כן.
כתב רחמנת, אמר רחמנת דניבאי לשמירה מעולה. אדם אמר רחמנה ולא ישמרנו גבי מורה דניאבי לשמירה מעולה וריבוע אחר ריבוע, ריבוע אחר ריבוע אלא למעט. מה אתם אומרים על המנגנון הזה של ה... ריבוי אחר ריבוי, למעט. לעומת שיטת רבי מאיר, שאתם סוברים לאו בחזקת שימור, ולכן יש לנו שמירה פחותה, ואחרי זה שמירה מעולה, והקיש וכולי, ובסוף שמירה מעולה.
לא הקיש.
לא הקיש.
כן הקיש.
כן הקיש. הקיש, כי אין לנו ריבוי אחר ריבוי. זה המבנה שלה. מה היחס בין זה לזה? גם כאן אני רוצה לטעון בעצם, כמו שאנחנו רואים כאן, יש איזה פער בין הניסוח הראשוני של סתם שורים בחזקת שימור או לא בחזקת שימור. אגב, זה מחלוקת במציאות? מה זה סתם שורים בחזקת שימור או לא בחזקת שימור? בעיה, ובאופן פשוט זה מחלוקת בשאלה מה הציפייה שלנו. מה זה קרה? זה לא בדיוק במציאות, התלבטתי בזה קצת בסדר, נכון? זה לא בדיוק בשאלה עד כמה שברים משתוללים. יש כאן איזה נתון שהשאלה היא...
אין עשרים אחוז, זה שאלה כמה אתה מתייחס לזה.
כן, איך אתה אמור לפרשן את הנתון הזה? זאת אומרת, מה הדיפולט שלך ביחס לשור? נכון? זה בעצם השאלה. לכן אני חושב, זה לא ממש... למרות שזה קרוב, שוב, אני לא יודע, אולי בכלל, אבל זה לא מה שיהיו מחלוקות במציאות. אבל מה שאני רוצה לטעון זה שבעצם המבנה שחוזר בשתי הסוגיות זה שאנחנו מוצאים בשתי הסוגיות הבחנה בעצם בין הסברה הבסיסית, הפשוטה. אגב, שימו לב שגם מנוסחת באיזה שפה, לא שזה נתון מוחלט, אבל זה נתון שמתווסף פה, סתם שברים בחזקת שימור, נכון? יש לנו כאילו תראו, באיזה שפה זה?
בעברית.
ורחמן עוד, קנסי כי היחיד אני תראה לתורי. יש תחושה שיש איזה מימרה בסיסית, נכון? בעברית, סתם שברים בחזקת שימור, או סתם שברים לא בחזקת שימור, ועל גביה מתווספת איזשהו סוג של פרשנות, של מערת. עכשיו מה שאני רוצה לטעון את זה שבעצם...
אתה אומר את זה בערבית.
מה?
סתם תורה בחזקת,
כן.
סתם תורה בחזקת שימור, לא יודע, אין לי את המילים, לא קופצות לי המילים, אבל כן. יש לנו את המינוחים הערמיים שהסוגיה משתמשת בהם, נכון? אחרי זה תדבר לריטיה, לא לריטיה, יש לנו דיונים שם בסוגיה. אבל כאן בדיוק כאילו, הדבר המעניין, והוא שהתחושה ש... בואו ניקח רגע את הפירוש הזה, בחזקת שימור ולא בחזקת שימור. הפירוש הזה מזכיר את הלשון שבמשנה, ולא שמור הוא זה, נכון? במשנה, במחילתא, אנחנו מוצאים אותו כפירוש למחלוקת התנאים, נכון? של רבי יהודה ורבי מאיר. מה שאני רוצה להציע זה שהפירוש הזה בניסוח המקורי שלו קרוב בעצם מאוד לאיך שאנחנו פירשנו את התנאים. שיטת, לצורך העניין, רבי עקיבא, בסדר? שסתם שברים הם בחזקת שימור, ולכן אנחנו לא מצפים מבעל השור שישמור על שורו, ולכן אנחנו לא מניחים שהוא אשם, ולכן תשלום חצי הנזק הוא שותפות. לעומת שיטת רבי ישמעאל שסובר שסתם שברים הם לא בחזקת שימור, ולכן אנחנו מטילים אחריות על בעל השור, ולכן הוא חייב בחצי נזק, והכל סוף שלום על ישראל. זאת אומרת, מה שאני רוצה לטעון זה שבעצם המונחים הבסיסיים של הסוגיה יכולים להתפרש באופן מאוד מאוד קרוב לאיך שראינו את מחלקות, את שיטות התנאים. זאת אומרת, איך שהסברנו את ההיגיון הבסיסי של הדיון בין רבי עקיבא לרבי ישמעאל. ומתחברים באופן טבעי, הסוגיה לא עשתה את זה כמובן, למושגים שופי ובלחוב, שחוזרים, שימו לב, בשתי הסוגיות האלה, אבל להחלטות לחלוטין מהסוגיה הזו ומהסוגיה הזו.
אבל זה לא מצמצם למה אז חצי נזק.
מה?
למה חצי נזק
לרבי מאיר? למה חצי נזק? לא. תראה, כאן כבר אנחנו חייבים לומר שרבי ישמעאל, בסדר, בוא נחזור רגע לרבי ישמעאל שנמשם בבית, בעל חוב לי, רבי ישמעאל יצטרך ללכת לאיזשהו סוג של היגיון שאומר שיש פה באמת חצי אחריות. אני ראיתי הבוקר, יש גמרא שרבי יוסף מביא במציאה על, לא זוכר מה המקרה שם, שהגמרא אומרת שמשלם חצי כי זה קרוב לפשיעה, קרוב לאונס. ויש משהו שאתה לא יודע להכריע אם הוא פשיעה או אונס, יש מישהו פה הכל את השוק שחפש קרוב לפשיעה, קרוב לאונס, זה באמצע, אז אתה מתאים כמה? 50% מהאחריות. זאת אומרת, האם באמת יש עליו אחריות או אין עליו אחריות? שאלה טובה, אבל ה-50% שאתה מתאים אותם, אתה מתאים אותם לא כשותפות, אלא כאחריות.
האם זה מה שכתוב, מלכות השור חייב לצאת לכוסר ועד לבני חצון?
לא, ברור לי לחלוטין שכבר רבי ישמעאל שעמדנו שם בבית דין הוא עשה תנועה לעומת המקראות. זאת אומרת, ברור לי שזה לא פשט המקראות בטעם. ברור לי, אני רוצה לטעון שפשט המקראות קרוב יותר לרבי עקיבא, קרוב יותר לסתם שורים בחזקת שימור. אבל אני יכול גם להבין מה ההיגיון, מה אני לא אגיד האינטרס, אלא התנועה הפנימית, בסדר? שמובילה את רבי ישמעאל לקרוא את הסוגיה באופן הזה, או לקרוא את הפסוקים באופן הזה. זאת אומרת, התנועה מפשטי המקראות לעבר יושם בבית דין היא התנועה שבאמת מנסה להכליל את מקומו של השור והתם, לא לקבל בעצם את המקום הזה של תמות, ולקרוא גם את השור והתם בתוך משטר הנזיקים הקלאסי שאנחנו מכירים, בתוך המערכת המשפטית הרגילה.
אף אם נוכחי אבר יוסף בסיבה, הנדדרו באגרה ואיתבר, ושם הם פרגם. מה הייתה מנפש לכאן, וזאת לתראי, קרוב לאונס וקרוב לפשיעה.
כן, זאת אומרת, יש שם, נכון, מה הסיפור? מישהו גר על הגג, והגג נשבר, ולא ברור האם זה אונס או פשיעה. בסדר, למה? כי הגג הזה, יש שם שניים, נכון? שניים שעולים לגג והם שוברים, הגג הזה הוא יותר לאחד, נכון? הוא מספיק לאחד והוא קטן לשניים?
לא
אמרו את המקרה, כן,
משהו
כאן. לא, אבל התודעה הזאת של קרוב לאונס, קרוב לפשיעה, נכון? תשלם חצי. יש מקום של חצי אחריות.
זו תודעה שאנחנו נלחמים בה לאורך כל השעס, כאילו, אנחנו רוצים חברה לראייה, לא...
אוקיי.
אנחנו רוצים שיהיה...
מה שאני רוצה לטעון בהקשר שלנו, ואנחנו נראה את זה עוד מעט, זה שרבי ישמעאל באמת לא יכול לעשות את הצעד הזה עד הסוף. זאת אומרת, וזה מה שנראה כזאת בסוגיות, אני חושב שנוצר איזה מתח בין התנועה הזו של הסוגיה שמבקשת להכליל את הדין הזה של שור תם בתוך המערכת המשפטית הרגילה. בעצם זה לא עובד. בעצם זה לא הולך לה. תכף נראה שני, נתמקד בשני ניואנסים. אבל בואו נלך עוד צעד אחד לפני כן. מה קורה כשאנחנו עוברים לשפה של... אז רציתי לטעון שהמושגים של בחזקת שימור הם בעצם ביסודם, גם המושגים שעולים בסוגיות המוראליות, אם נפריד בין הפרשנות לבין המאוחרת יותר, הארמית, שוב, אני משתמש כאן בכלי שהוא לא תמיד נכון, אני צריך להשתמש בו בזהירות, אבל אני, ולכן אני מציב אותו רק בשולי הדברים. זאת אומרת, ההבחנה בין עברית לארמית היא הבחנה שנקבעה על ידי חלק מהחוקרים, כסוג של דרך להבחין בין סטמה לבין ממבה. נכון, הסטמות המוראיות נאמרות בדרך כלל בעברית, הממרות אמורה להיות נאמרות בדרך כלל בעברית, והסתמה היא בערבית, זה כלי שצריך להיזהר איתו. הוא לא תמיד משכנע. יש לו פעמים
סטאונות בארמית, אבל שלכאורה הן קדומות יותר לממות שאחוריהן. זאת אומרת, זה
לא... סטאונות מוקדמת.
יש סטאונות מוקדמת. צריך להיזהר בהבחנות עם סטאונות לממה, אבל אנחנו נעזר בהקשר הזה, בכלי הזה, לצורך ההבחנה, שהיא לחדדת גם את ההבחנה העקרונית והספרותית שיש בין שני סוגי האמירות, שבעצם איתה התחלנו, נכון? האמירות האלה באופן מהותי לא כל כך מתקשרות אחת עם השנייה. עכשיו בוא נלך רגע לשפה של קנס הממון. בוא נתחיל עם ממון. סתם שונים לא בחזקת שימור, אני מבין, לכן הוא אמור לשלם, וויתרו לו על חצי. למה? נניח שזה מסתדר לנו.
והקטל לא היה את שורי.
הקטל לא היה את שורי, זה מין... נכון, זה טיעון מעגלי לחלוטין. למה הוא משלם רק חצי? כי הוא לא מועד עדיין. אז מה? כאילו... אז מה... מה אתה... זה כמו להגיד, הוא משלם חצי כי הוא תם. נכון? למה אתה משלם חצי? תשובה, כי הוא תם. ברור, בסדר? אבל אני רוצה לטעון שעדיין זה לא כל כך, התנועה הזאת היא לא כל כך מציגה, כי היא משמנת באמת את ההיגיון הבסיסי של רבי ישמעאל. זאת אומרת, הטענה ממון ההוא, שאומרת, יש כאן חוב ממוני, סטנדרטי, רגיל, שנכנס לתוך המערכת הרגילה, ומשום מה הוא מכווץ לחצי. למה הוא מכווץ לחצי? כי הקדוש ברוך הוא ויתר לו על חצי. נו, איך תסביר את זה? עכשיו, האילוץ מורגש כאן בתנועה הזאת, מצד שני, אין כאן תנועה גדולה בין רבי ישמעאל לבין רבי פאפה. רבי פאפה בעצם אומר את מה שאמר רבי ישמעאל כשהוא אמר אולי יושב אשר בבית. זאת אומרת, הוא לא מרחיק לכת.
אני חושב שהוא כן נותן הנמקה מסוימת, כי בין העדה בחזקת שימור יש פער. כלומר, להעיד בעלים זה לאו דווקא אומר כאילו זה בחזקת שימור או לא בחזקת שימור, כמו להביא לתודעתו את הסיפור הזה שכאילו משהו יכול להזיק ובין משהו שאני אומר לך טוב תתייחס את זה כנזק. כאילו יש פה...
אתה אומר גם כשאני אומר אותם שורים לאו בחזקת שימור עדיין חסרה פה הפאזה של האדם.
לא, זה לא... זה הרחמן הזה, זה נקודת מבט חדשה. כלומר, באמת, כאילו, הוא בעצם מסב את התשומת
לב. הוא לא חס עליה סתם. הוא חס עליה, הוא הוציא מערכת חדשה נוספת, של האדרה, ובגללה, לא חייבים.
כן.
אוקיי,
אני יכול... שאני חושב את העוקץ מהחס, אבל...
אני יכול לקבל את זה, אבל זה עדיין לא משנה באופן מהותי את המימה של רבי ישמעאל. זאת אומרת, גם רבי ישמעאל במובן מסוים מזדקק באיזשהו אופן להסבר של רב בבא, נכון? גם אם, ואפילו אם נאמץ את המימה שהם, זה נכי אבר יוסף שם, של קרוב לאונס, קרוב לפשיעה, זה עוד לא מושלם. זאת אומרת, המימה של רב בבא בהחלט עולה בקנה אחד עם מה שראינו אצל רבי ישמעאל. אבל מה שמעניין זה מה שקורה אצל רב הונא ברדא רבי יהושע. אמרנו לכם את רבי יהושע, מה היחס בין האמירה שותפנינו לבין הקביעה כנף? מה אתם אומרים? מה היחס בין שתי האמירות האלה?
אין יחס.
למה?
אני רוצה לשאול בתוך המשפט עצמו, מה היחס בין כנף לבין נחמנו לקנצה כי יחד דניטר אלי תורי? אם זה כי יחד דניטר אלי תורי, זאת אומרת שהוא אומר שזה לא בסדר שאתה לא שומר עליו בתכלס. זאת אומרת... זה לא כנס, כשאתה אומר כי יחד דניטר אלי תורי זה כבר אומר שזה לא לגמרי כנס.
יש כאן מקום שבו אנחנו לא יכולים להתעלם מהבעייתיות שיש במימרא של רב הונא ברדא רבי יהושע, אבל עכשיו אנחנו יכולים אולי להבין איפה היא צומחת, נכון? רב הונא ברדא רבי יהושע מצד אחד מקבל כהנחת יסוד את העובדה שאתה לא אשם. מצד שני, הוא לא מאמץ את העמדה התנאית של שותפינים. נכון? למה הוא לא מאמץ אותה? כי זרה לעולם המשפטי שאנחנו דנים בו. מבחינתנו, אם אתה חייב לשלם, אז או שאתה חייב לשלם כי זה כנס, או שאתה חייב לשלם כי אתה חייב לשלם. אבל מה זה לעזאזל חיוב לשלם שאין בו חיוב? אין כזה דבר בעצם. ועכשיו אני רוצה על רקע זה להדגיש את כל המאמץ בעיניי של הסוגיה בדף ט"ו שהולכת ומבררת מהו בעצם כנס. נכון? כל המאמץ של הסוגיה בדף ט"ו זה לאמת אותנו עם השאלה מה זה בעצם כנס. האם כל מקום שאתה משלם יותר ממה שאתה משלם, נכון? כל מקום שאתה משלם יותר ממה שהזקת, אבל את הסוגיה זה כנס. רגע, אז גם פחות ממה שהזקת זה כנס? וזו בעצם תשתית השאלה, אם תרצו. האם, וזה חוזר גם למקום שבו אתה מדבר עליו, שאין אני כנס משלם על פי עצמו. המונה מכנס לא משלם על פי עצמו, למה?
אין בזה שום טעם.
מה?
אין בזה שום טעם.
לא רק אין בזה שום טעם, אני מסכים, אני חושב שזה יותר מזה. הוא לא משלם על פי עצמו כי כנס בהגדרה הוא פעולה משפטית. כנס הוא מה שבית הדין מטיל עליך. אתה לא יכול להטיל על עצמך כנסות. אתה יכול לחייב את עצמך בדברים שאתה באמת חייב. אם הודדת במשהו, הודדת שאתה חייב, אז זאת אומרת, ובאמת יש חוב ממשי, אז אתה תתחייב בו. אבל אם הודדת בכנס, מה זה להודות בכנס? הכנס הרי הוא כל כולו משהו שבית הדין יכול להטיל עליך. אתה לא יכול להטיל על עצמך כנסות.
אם אדם מודה בכנס שבית דין קנסו אותו, אז יש מצב שהוא כן חייב.
אם הוא מודה בזה ש...
הוא
חייב. אבל כאן זה סיפור אחר, כי זה כבר הפך להיות חבות. זאת אומרת, זה כבר הפך להיות חוב. אבל באופן בסיסי, הכנס הוא פעולה של בית הדין. והנה זה חוזר בדיוק שוב בסוגיה מברכת את שתי נקודות, שאני חושב ששתי נקודות בדיוק למעבר שעושה רב הונא בבית רבי יהושע לעומת רבי עקיבא. כשרב הונא לוקח את הסיטואציה הזאת של חצי נזק ואומר, רגע, זה לא שותפים, זה כנס. הוא בעצם מעתיק את הסצנה הזאת ממקום שבו היא נתפסה באמת כסוג של, זה נתפס כסוג דין חצי נזק, היה מין פתרון טבעי של הסיטואציה. ולכן גם, רק מגופו, ולכן חצו את השור החי ואת השור המת. זאת אומרת, יש כאן משהו שצומח כביכול באופן טבעי מתוך ההתרחשות. וזה הפך להיות פתאום משהו שבית הדין מטיל אותו. אם לפני זה דיברנו על היחס בין מוחלט לירושה, תכף אנחנו נראה לאיזה ברוך ניכנס עוד רגע עם הסיפור הזה, אז רבי ישמעאל הוא זה שדיבר על בית הדין. אבל בעולם של רבי עקיבא, שאמר מוחלט השור, לכאורה בית הדין לא רלוונטי. כי ההחלטה של השור, או החליטה של השור, התרחשה באופן מיידי. בנזק הזה מחלוקת רבי עקיבא ורבי ישמעאל, ואנחנו מפרשים, נכון? אומר רבי יוחנן, מי נפקא מינה? הקדישו נזק יקא ביניים. קדישון ניזק מפרש את הגברה קודם העמדה בדין. זאת אומרת, הניזק קרא הנזק, ואז הניזק מקדיש את השור המזיק. עוד לפני שבכלל הגיעו לבית הדין. אומר רבי עקיבא, הוחלף, זהו, השור כבר שלו, לא צריך פה בית דין בכלל. זה צמח מתוך הסיטואציה, זה קרה. המציאות, ברגע שהם התנגשו אחד בשני, נוצר המפץ הזה שיצר קרבה בין שני ה... בין המזיק והניזק, ויצר את זה שהניזק יכול, זכאי עכשיו בשור המזיק הזה. אבל ברגע שאנחנו עוברים לדבר בשפה המשפטית, אז את הכנס מטיל בית הדין. אנחנו כאילו מייבאים את הסיטואציה הזאת לתוך גבולותיו של בית המשפט. ומעכשיו גם התשלום שהתפרש בהתחלה כתשלום טבעי, התפרש כפונקציה משפטית. עכשיו, איפה ניתקע עם זה? אז בואו נזכיר בזריזות. מה שם? 10-40. אנחנו נזכיר בזריזות שלושה מקומות שבהם זה נתקע בעצם בכל אחד מה... בכל אחת מהסוגיות. בואו נתחיל. ידע, כי כאן אנחנו הולכים להגמרה עצמה. כאן כבר הגמרה מסתבכת. לכאורה אמרנו שרבי יהודה שמחייב את התם לשלם, אם אני מסביר אותו לבית המושגים של בחזקת שימור, שוב, כמו שהסברנו אותם בתורת התנאים, זה מצוין. זאת אומרת, הדיבור הוא לא דיבור של אחריות, השפה היא לא שפה של אחריות, היא שפה של שותפות, ולכן אתה חייב על נזקי התם גם אם שמרת. אם אבל אני כבר לא שם, ואני מדבר עכשיו בשפה שבה רחמנא ודקנסא כי יחיד אל אינטר אלה תורי, האם שייך כאן לגנוס כי יחיד אל אינטר אלה תורי? הרי הוא שמר על השור שלו. אז אתה לא יכול להטיל עליו את התשלום של החצי נזק עכשיו בתורת כנס. נכון? כדי שהוא ישמור, כי הרי הוא שמר על השור. אז ממילא כל היגיון השותפים שדיברנו עליו ברבי עקיבא התאדה, והוא כבר לא יכול להיות פרשנות מוצלחת לעמדתו של רבי יהודה במשנה בדף מ"ה. נכון? על כורחנו מה נעשה? נייצר, עכשיו כאן אני חושב שזה הכי חזק, כי כאילו הנימוק הזה קיים בסוגיה. סתם שואלים בחזקת שימור, כאילו הסוגיה בונה את הפרשנות שלה על גבי הנחת היסוד שבאמת מניחה שסתם שואלים בחזקת שימור. אלא מה? שמכאן היא צריכה לייצר עולם שלם שעכשיו יכונן שפה שבתוכה יהיה אפשר לחייב את השור התם לא על רקע עצם השותפות, אלא על רקע מושגי השמירה.
חזקת שימור הופכת מהמשמעות שלה פה.
עכשיו כאן, זהו, אבל מכאן, לא ניכנס לזה כרגע בהרחבה, אבל מכאן כל דיון הראשונים במתח שבין מושגים בחזקת שימור פה למושגים של בחזקת שימור כאן. ואת המושגים שאני רוצה לטעון שבאופן יסודי היו יכולים להתפרש כעולים בקנה אחד, ברגע שאנחנו בונים סביבם את כל המערך הזה שנועד להצדיק את עמדת רבי יהודה גם אחרי פלגניס קרנסה, אז בעצם הסתבכנו. כל מערכות המושגים עכשיו לא תואמות, הן כבר לא חופפות.
ואז עומד התוספות בדף ימין ואומר, רגע, בחזקת שימור פה זה לא בחזקת שימור פה, זה בדיוק הפוך. סתם שומרים בחזקת שימור, זה אומר שבדרך כלל אנשים שומרים על השברים שלהם. שזה בדיוק הפוך מסתם שומרים בחזקת שימור פה. כאן אנחנו, שסתם שברים לא צריך לשמור עליהם. וכאן אנחנו מניחים שסתם שומרים בחזקת שימור, זה אומר שכולם שומרים על השברים שלהם. זה האופן הנורמלי שבו אנשים מתנהגים. עכשיו אני רוצה לטעון שוב שהפער בין המושגים הוא נובע באמת מחוסר מהמאמץ של הסוגיה לפרש מחדש את שיטת רבי יהודה בתוך העולם שבו רחמנא ודקנסה. אלא מה? שהפירוש הזה, אם תשימו לב, הוא פירוש שאני רוצה לטעון הולך בכוונה אל הטכניקה הדרשנית ומתעלם מהמשמעות, כי באמת המשמעות פה לא עובדת. זאת אומרת, אני חושב שהמנגנון כאן של השימוש המוקצן ואין ריבוי אחר ריבוי אלא למעט, זאת אומרת, השימוש האינטנסיבי של הסוגיה בדרכי מדרש ההלכה נועד בדיוק ליצור את הדיסוננס, את חוסר ההרמוניה בתוך הסוגיה שיצביע לך, יגיד לך, שים לב, הטיעון שאני אומר פה הוא לא טיעון מהותי. אני עובד כרגע בעבודה שהיא מאוד טכנית כדי להצדיק עמדה שצומחת בעצם משיקולים אחרים לחלוטין. כשאני בתוך השפה שלי היום לא יכול להצדיק את העמדה הזאת על רקע מערכות השיקולים הבסיסיים שלה, ואני אייצר הרבה מאמץ דרשני כדי להצדיק אותה בתוך מערכת חדשה. ואז ייווצר מערך, שוב, שבאופן בסיסי אין לו הצדקה, אני חושב, ראשונית, כמו מערך שבו באמת על תם צריך לשמור יותר מהלומד. שהוא מערך שבסברה הוא לא הגיוני, והוא תוצר רק של לימוד כביכול טכני במדרש ההלכה. בסדר, אז הנה תוצאה ראשונה של המפגש בין העולמות. תוצאה שנייה, כבר דיברנו עליה קצת, אחרון אחרון נזכר. מה יקרה באחרון אחרון נזכר? אני חוזר למצוקה שדיברנו עליה קודם, הפרשנות של הסוגיה שמדברת על שומר שכר. הסוגיה עשתה אוקילתא. אני מעמידה במצב שבו הניזק תפס, ואז הוא נהיה שומר שכר, מלחם מגיד שומר שכר. האם באמת זה ההיגיון היחיד המתקבל? באופן מעניין, אנחנו מוצאים שחלק מהראשונים, בעיקר בעל המעוף והרעפד, ראשוני פרובנס, קשרו את הדיון פה בסוגיה ביחס למחרון אחרון עסקה, למושג שעולה פה בסוגיה בהמשך, מי שבא בדף למדבר. בסוגיה כאן קובעת קביעה שהיא מאוד דומה בהקשר שלה, היא אומרת שכאשר בן אדם נתן את שורו, מחר את שורו קודם, הוא נקרא את זה מפנים, דווקא מבינים לעמוד ב', הסוגיה דנה ומה קורה כשהניזק מקדיש או מוכר או כל מיני כאלה דברים, נכון? וקובעת הסוגיה, מי שיראה, בשורה האחרונה בלמד ג' לעמוד ב', מביאה הסוגיה כך, קדמו, או שלוש שורות מלמד, קדמו בעלי חובות והקביעו. בין חב עד שלא הזיק, בין הזיק עד שלא חב, לא עשה ולא כלום, לפי שאין משלם אלא מגופו. כלומר, יש ברייטה, ברייטה אומרת שאם בעלי חובות קדמו והקביעו את השור, זאת אומרת, יש לנו בעלי חובות שבאו לשור הזה, השור המזיק, ולקחו אותו, לא משנה האם החוב היה לפני הנזק או אחרי הנזק, לא עשו ולא כלום, לפי שאין משלם אלא מגופו. עכשיו זה טיעון מאוד מוזר. אם החוב היה, אומרת הגמרא, בשלמה הזיק עד שלא חב, נזקים קדמו. מילא, אם הנזק היה לפני החוב, אז הנזק באמת קדם. אבל חב עד שלא הזיק, בעל חוב קדים. מה?
אם... שלום
שואב על נזיית חוב. מה זה משנה? אבל החוב של בעל החוב, נניח שזה הנכס היחיד.
רק
בקרקעות,
לא?
שיעבוד. אז כאן...
שיעבוד גם...
כן,
נתנתנים.
הגמרא דנה בזה לפני כן, נכון? הוא אומרת ששור המזיק יש איתלי קלה, ולכן איתלי קלה, יש לו קול, ולכן שור מזיק
משור.
אבל תראו את ההמשך כאן, אפילו הזיק עד שלא חב בעל חוב קדים. שמע מן הבעל חוב מאוחר שקדם וגבה מה שגבה לא גבה? לא, לעולם אין מלך מה שגבה גבה. ושאן היה אתם דבר לעילוג גבה חווה, לא מינה חווה גבה לי, די טוב, עד אז כאן מיני משתלם לה. כלומר, יש לנו לכאורה שני בעלי חוב. המזיק, הניזק ובעל החוב. בא בעל חוב קודם, שהוא קודם לניזק, וגובה את השור. עכשיו בא אליו הניזק ומוציא ממנו את השור. עכשיו אם הם היו שני בעלי חוב,
האם היה יכול בעל החוב האחרון להוציא את השור מבעל החוב הראשון? עזוב רק הקרקעות ושיעבודים. זה הנכס שיש, יש פה שור. יש עליו שני בעלי חוב. אין קרקע, אין כלום, זה מה שיש. בא בעל החוב הראשון וגובה את השור. האם יכול בעל החוב השני עכשיו להוציא ממנו? ודאי שלא. אבל הניזק כן. למה? כי אומר לו הניזק, אילו גבה חבה לא מינה חבה גבלת, דהי תורה דאז כאן מיני משתלם. עכשיו הסברה הזאת, מה שלא מה בדיוק היא אומרת, אבל אומר לו הניזק, מה? הרי אם השור הזה היה אצלך, הייתי גובה, אם הוא היה אצלך בזמן הנזק, הסברה שלא עובדת, והיא מהדהדת, אבל בדיוק את מה שנמצא בסוף הברייתא, שאמרה, הברייתא היא נמכה, בין חב עד שלא הזיק, בין הזיק עד שלא חב לא עשה ולא כלום, למה? לפי שאין משלם אלא מגופו, שזה בדיוק כמו שאומרת הגמרא בעמוד הבא, נכון? בעצם ההיגיון של אחרון אחרון נזכר, שהוא ההיגיון גם שאנחנו מוצאים אותו כאן, הוא שאין משלם אלא מגופו. זאת אומרת, כיוון שהתשלום בסוף נמוץ בגוף של השור, אז כל מי שמקבל אותו, הדבר הזה נמצא בלשון דומה, אם תרצו, בירושלמי. בירושלמי על הסוגיה הזאת של דף למדבר, הירושלמי כשהוא מפרש את שיטת רבי מאיר, ואני אומר,
למה זה קשור לבד?
מה?
למה זה קשור לשלום ובשור?
למה זה קשור שמה?
למה
בגלל זה אחרון אחרון נזכר? אז אני אקריא את הירושלמי ואני מקווה שהוא ייתן לזה איזה הערה לסברה הזאת. אומר רבי, אמר רבי ינאי, בא עליו רבי מאיר משני צדדים. מה נחשב? שלך הוא תנאומי. אינו שלך תנאומי שעיוור. עכשיו כאן השאלה מה בדיוק מתכוון רבי מאיר לומר, אני רוצה להביא את ה... לא יודע, זה ירושלמי עוזר, אבל לי דרך הירושלמי זה העיר הפירוש הזה. אחרון אחרון נזכר לדעתי הוא תוצר של העובדה שבסופו של דבר אני לא בוחן את התשלום על הנזק מנקודת המבט של המזיק. סליחה, של הבעלים. אם אני מסתכל באמת מנקודת המבט של הבעלים, לבעלים יש איזשהו סוג של היסטוריה. ואני יכול רגע להגיד, רגע, למי הוא התחייב קודם הבעלים הזה? טוב, הוא התחייב קודם לזה, ואחרי זה לזה, ואחרי זה לזה, ואחרי זה לזה, ועכשיו אנחנו נלך לפי סדר הסדר הכרונולוגי, ונשלם להם אחד אחד. אבל אם זה לא מנגנון החיוב, הוא לא עובד שוב בסוג של משטר של חבות רגילה, אלא היסוד שלו הוא באמת סוג של התרחשות שהיא קורית. ברגע שהשברים האלה מתגעים אחד בשני, קורה משהו. עכשיו, כאן אני יכול בהחלט להבין שתהיה איזו תמונה הפוכה שאומרת, רגע, אני מסתכל על הסיטואציה, כרגע בא האחרון. האחרון אמר, כאילו כאן הסיטואציה הכי בוערת, כאילו, הכי...
למה אפשר להגיד שהבעל חוב, בעל חוב, פשוט הפסיד?
בעל, איזה בעל חוב?
הראשון, כאילו, מי שחייב לנו כסף.
אפשר
להגיד את זה? כן. נו, הוא מפסיד.
לא, לא מפסיד, כי עדיין הוא בעל חוב.
אוקיי.
למה אפשר להגיד שהוא באמת החוב שלו נמחק?
אם לבעלים אין דוגמה לשלם, אז הוא באמת מפסיד.
מה תדעי לו לשלם, הוא צריך לשלם. הוא מחר לעבר, הוא לא משלם.
ואם הוא מת וכל מה שנשאר זה שור, אז הוא יפסיד?
אבל בוא נגיד שבעתיד יהיה לו.
אוקיי, אז מה הדיון?
למה שלא באמת זה המצב? השור עבר לבעל חוב. ומשם השור...
זה לא קשור, גם כשיש לך חוב אלה ובין למה לפרועה, אז אם יהיה לך זה נכסים, הוא מתחייב לך. זה לא קשור.
אני לא מבין את
זה. יש שלוש אנשים. א', בעל השור, בין בעל חוב, בין ג' ניזק. הדין בגמראי, השור עובר לניזק, ובעל חוב והבעלים יישארו עם הדיון שלנו. נראה מה נעשה איתם. למה שלא נגיד? השור עבר לבעל חוב, ובעל חוב הוא עבר לניזק, וזהו, נגמר הדיון.
אבל בעל החוב עכשיו שוב, אין לו, הוא לא קיבל את שלו, חסר לו.
אבל הוא קיבל את שלו, ואז הוא השור שלו הזיק.
אבל השור הזיק לפני שהוא הגיע אליו.
אבל הוא תפס אותו, הוא פשוט מתכוון.
הוא יכול,
אלא... אם אתה יכול לבוא אליו, יש לך טענה ש... אם אתה יודעת עובדת, אז שהבעל חוב יהיה בעלים של השור, אם אתה לא עובדת, אז לא.
אני חושב שכאן, אם אני מבין נכון את השאלה שלך, אני מצביע בדיוק על חוסר האפשרות, וזה חלק ממה שאני מנסה לטעון, ואני לא מוצא את הפתח המתאים לטעון את זה, שכל הנושא של גבייה מגופו בעצם הוא לא משפטי. זאת אומרת, כשאתה מביא את העולם הזה של לגבות מגוף השור לבית הדין, אי אפשר להכיל את העולם הזה בתוך שפה שהיא שפה משפטית. וכאן אני רוצה לטעון, הברוך הזה הוא לא ברוך של הבבלי, הוא ברוך בעצם התנועה של רבי ישמעאל אל יושב השור בבית דין. עכשיו, הסברנו, הצענו אתמול שיכול להיות שרבי ישמעאל עצמו, הוא שם השור בבגין, הוא צריך להגיד באמת שבכלל לא משלם מגופו של השור. מה שאולי היה פשט הדברים ברבי ישמעאל, למרות שאף אחד לא מבין כך. זאת אומרת, מה שמראה אולי בעצמו את חוסר היכולת של רבי ישמעאל לחלץ ממסגרת הכתובים, ממסגרת האפשרות שבה ברור לחלוטין לסוגיות שבשם אותם משלם מגופו. אני רוצה, התשלום מגופו הוא בדיוק המקום שבו אני מרגיש שהוא מפרק כאילו את הדיון על, על גבייה. באיזה מובן אפשר לדבר על גבייה שהיא רק מגופו של השור? כל היגיון של מגופו של השור, יש בו משהו שכאילו מעדד להיות את שור תחת השור, את עין תחת עין, נכון? הוא נמצא בעולם שבו התשלום הוא בכלל לא תשלום שעובר דרך הפרספקטיבה המשפטית כאילו של דין של בית הדין, של ערך, הוא עובר באיזשהו שלום, ערוצים שהם כאילו תת-קרקעיים כאלה, נכון? הם עובדים לא מעל, מתחת, מהצדדים של בית הדין, הם לא נכנסים פנימה. והדבר הזה, אני רוצה שוב, אני כרגע לא מצליח לחדד את, את הטיעון, למה בגלל זה אחרון אחרון נזכר, למרות שאני חושב ששוב, זה... זה
אפשר לא יכול לדבר על היסטוריה, לדבר על היסטוריה, כאילו, רק לבני אדם יש היסטוריה, לבעלי חיים אין היסטוריה.
זה התחושה שלי, זאת אומרת, אבל אני לא, לא, אני מנסה לנסה, אני מסכים.
אין סבא, אין סבא, זה יותר היפה.
אין סבא ל...
אין סבאות בבעלי חיים. למה אין סבאות? כי רק אדם נמצא עכשיו, כאילו, אבא עוד יש ולחם שיש אבא, לא רק אמא. אבל זה עוד נמצא עכשיו, כאילו, אם כאילו, הוא הוליד אותו, זהו, הוא הוליד אותו.
אפשר להגיד את זה בצורה משפטית, יש פה שימור של הדין, והאחרון אחרון נזכר זה איזשהו שימור של הדין. הקודם של ה...
מה ש... בואו נלכת לשומר שכר, שימו לב שמה שבעצם יצרה סוגיה דרך השכר, דרך השומר שכר, זה בעצם סוג של שוטפי, נכון? הרי בעצם כאילו הסוגיה, מה שהיא אומרת, שימו לב, זה שיצרה אוקימתא שבה השום עבר מהמזיק אל הניזק, נכון? אבל האוקימתא הזאת אני רוצה לטעון היא אולי מה שהיה פה מההתחלה, זאת אומרת, הנה המקום שבו שוב, כאילו העולם הזה של שוטפי חוזר בנאור, הוא כאילו קופץ החוצה גם בשפה של...
יפתר את הבעיה בבעיה יותר קשה, כאילו.
אני מסכים, אבל שוב, כל הדיון שלנו כרגע רק ממחיש את המצוקה שיש לסוגיה במעבר בין השפות. בואו נלך רק לעוד דוגמה אחת, ניתן לסיים. לעוד הקשר אחד, וזה ההקשר של הוחלט ויושם. שואל התוספות, בדף ג' אומר, רגע. הרי אם פלגניס גלקנסה, כמו שנפסק בסוגיה שלנו להלכה, אז קנס ממתי יוכל?
מבין.
וכאן הלכה של כן, רבי עקיבא. אז למה זה קורה משעת... כל הדיון בין רבי עקיבא לרבי שמעון בסביבה הסוגיה ובקדישו נזעקת שלא באו לבית. כל הדיון הוא בדיוק בשאלה האם קרה משהו מחוץ לבית הדין. עכשיו, אומר התוספות, רגע, וכאן הוא שם בדיוק את האצבע, נכון, על התפר בין שתי הסוגיות האלה. הוא אומר, רגע, אם אתה מדבר בשפה של קנס או ממונה, אז ברור שקנס קורה רק בבית הדין, אין קנס עד שלא הגעת על בית דין, נכון? בהקשר הזה, דיון שלם שנפתח פה בראשונים ואחרי זה בהרחבה באחרונים, האם יש הודעה בקנס מחוץ לבית דין, התוספות והראש פה פותחים חזית רחבה מאוד, שאחרי זה בקצות היא זוכה, בקצות היא זוכה לדיון רחב, שהיא מנסה בדיוק לחדד מה מנגנוני הפעילות של בית הדין, שהוא מטיל קנסות, מה מקור הסמכות שלו, איך זה עובד בדיוק. מי שרוצה, יש פה באמת שדה מאוד מאוד רחב להיכנס אליו. אבל לענייננו, שוב, תוספות אומר, רגע, אם הוחלט, זה אומר, הוחלט כבר ברגע הנזק, נכון? כמו שמסיקה הסוגיה, אם קדישו נזק קדוש, מחרו בחור, נכון? כמו שמפרש את הסוגיה על ימדי רבי עקיבא, אבל הרי זה הכל קנס, והקנס יחול מתי? רק בבית הדין, אחרי שבית הדין יטילו אותו, עד שבית הדין יטילו אין קנס. עכשיו הנה בדיוק, נכון? זה יושב בדיוק על התפר של התהליך שתיארנו. מה שנתפס בשפה של רבי עקיבא כהתרחשות טבעית שמתרחשת באופן ממילאי, הופך בשפה של רבי עקיבא רבי יהושע להיות התרחשות משפטית. עכשיו הרציונל הוא אותו רציונל, סתם שברים בחזקת שימור, הסברה הבסיסית נשמרה. אלא מה, היא עברה טרנספורמציה לשפה משפטית, וממילא נוצרות צרימות. אז הנה שוב, הנה עוד תפר כזה שלא עובד, אומרים תוספות, רגע, אז איך זה יעבוד? מסקנת התוספות בדף למד ג', מי שראה, שורה האחרונה, אני חושב, זה למד ג'?
איזה תוספות?
נפניתי אליו, כמדומני, בדף המקורות. כן, תוספות בדיבור בלמד ג', דיבור המתחיל להיכוונה, הוא בסוף. אז מי שיראה, בואו נקרא רגע את בואו תראו, בבאים תאמר, בדף ל"ג עמוד ב', בתוספות הארוך, זה ראשיתו בל"ג עמוד א', בערך בחצי, קצת מתחת לחצי, יש באים תאמר זה בפרק נערה. רואים?
כן.
אם תאמר זה בפרק נערה תנען, לא הספיק לעמוד בדין עד שבגרה, כנסה לעצמה. אם היה מפתה, אונס ומפתה, שעמד בדין, ולא עמד בדין עד שהנערה בגרה, כנס הולך אליה. אמי, המשעת פיתוי זכה באב. הרי לכאורה, אם הכנס הולך אחרי שעת המעשה, הפיתוי היה כשהייתה הנערה, נכון? אבל משהו, בכנס לא זכי עד שעתה עמדה בדין. זאת הראיה של תוספות לזה שבכנס אתה זוכר לא על פי רגע ההתרחשות, אלא על פי רגע עמדה בדין. והכה סבר רבי עקיבא, זכי משעת הנזק. וכן במרובה, משמע דילוק תפתחת עינו, זה משמע ולא תחת עינו ושינו, אבל אמרנן, דסימן עינו ויפיל שינו, זה יוצא בעינו ושינו. על מה לא זכה, עד שיעמוד בדין, לא ניכנס למבנה של הראייה הזאת גם, בסדר? עוד ראייה. לזה שתוספות מוכיח שכנס זוכים פה רק בעמדה בדין. ועוד, רבי עקיבא איתלי בשולח, ויוצא בשם מעין, צריך גט שחרור. ואתם אמר, דמן אמר צריך גט שחרור, כסבר שיוצא בשינו ואינו. זאת אומרת, גם רבי עקיבא עצמו מדבר שם בסוגיה, ורואים שזה לשיטתו, שוב לא ניכנס ושמה יש לומר, אומר תוספות, דהי מותר אמר דזוכה משעת נגיחה, משום דגל אלנקרא, דמשמע לרבי עקיבא, דמחרו, דמחרו, המזיק ואני זכאי. כלומר, מה אומר התוספות בעצם? למה בעצם, למרות שזה כנס, זה משעת הנזק, אנחנו חוזרים לרבי עקיבא, נכון? שמחרו את השור החי, אני זכאי והמזיק כאן. כלומר, הם שותפים. הם שותפים בכנס מהרגע הראשון, נכון? בלי בית הדין. זאת אומרת, שזה עובר דרכה, אומר, יש לי גזירת הכתוב מיוחדת, שבכנס הזה של פלגן איזקה, הם שותפים בלי בית הדין.
פשוט מופרך.
עכשיו זה, הנה, שימו לב שוב, אנחנו מגיעים דרך התוספות בעצם למה שבאופן פשוט היה סברה פשוטה של רבי עקיבא. נכון? כשהסברנו את רבי עקיבא על רקע המקראות, אז ככה הסברנו את רבי עקיבא. אבל הנה, תוספות, עומד מול הסוגיה, אומר, רגע, זה לא עובד המהלך הזה. כי אם זה כנס, אז זה מעשה בית דין, אם זה מעשה בית דין, אז זה יחול רק מי שאתה עמדה בדין. אז איך זה יכול להיות? תשובה, זה גזירת הכתוב. יש כאן דין מיוחד בפלגן איזקה, שזה כנס כזה שהוא עובד לא דרך בית הדין. והוא כאילו החזיר את הגלגל, נכון? כאילו אחורה, למה שהיה רבי עקיבא לפני כן. עכשיו, כל זה, שוב, רק המחשה לתנועות, מי שעוד הולך בכיוון הזה, אני מזכיר, כבר ראינו אותו פעם, הוא מופיע בדף המקורות, זה הרייבד, הוא מופיע פה, אם תראו, הרשב"א ומצטט אותו, הרשב"א בדף ל"ג, מצטט את הרייבד, הבאתי אותו דרך הרשב"א, כי זה מה שיש בפרויקט השו"ת. הרייבד אומר, פלגן איזקה זה קנס מיוחד.
יש עוד קנסות מדאורייתא?
המון. אונס ומפתה, 30 של אבל אומר הרייבד, פלגן איזקה זה קנס מיוחד. פלגן איזקה זה קנס, ברוב הקנסות מודה בקנס פטור, ופלגן איזקה מודה בקנס חייב לדיני שמיים. ואנחנו גם נכריח אותו.
זה גם המצאה, כאילו.
מה? המצאה, כן,
האוטופיון.
מה?
חלוטין.
לא, נגד הסוגיה. הרשב"א אומר, אני לא מבין, אתה יכול להגיד את הדבר, זה נגד הסוגיה, זה בדיוק כמו שהרשב"א אומר. אבל ברור שהרייבד משמר תודעה שאומרת, רגע, פלגן איזקה זה בעצם לא קנס. פלגן איזקה הוא בעצם סוג אחר של תשלום. הוא לא קנס והוא לא ממון. הוא משהו אחר.
שפתח על הסכם כל סוגיה ברבן מוגבל.
הנה, אני חושב שאת הדיון הזה גם עצמו צריך לקחת מרבון מוגבל, כי אנחנו לא יכולים לדון אותו כל סוגיה מחדש. אבל אני מסכים איתך.
זה לא עובד,
מצטער. טוב, עד כאן סיימנו בזאת.